אני קוראת מתוך עבודת הרועים, שזה ספר שחילקו אותו לפי חודשי השנה, להילולות של צדיקי אמת מישראל בכל הזמנים ובכל התקופות. זה ליקוט ענק שלוקט בחסדי השם על ידי צדיק יסוד עולם, הרב הגאון אהרון רוזנברג, שליטה שחי בארצות הברית. ואת הספר, את הקונטרס על חודש סיוון מתוך משכנות הרועים, שנקרא עבודת הרועים, מתוך הקונטרס הזה אני אקריא פיסת היסטוריה שכל יהודי חייב להכיר ולדעת בכל גיל, וללמוד אותה על בוריה, אבל ללמוד אותה ממקורות אמת ולא ממקורות מסולפים שהיקהו ושיקחו את פרטי הסיפור המזעזע והרי הגורל הזה. והוא יום כפתת בסיוון, שזה היום שבשנת תפרש פי דלד רצחו הציונים את רבי יעקב ישראל דהן, השם ייקום דמו. הקדוש רבי יעקב ישראל דהן, השם ייקום דמו, נולד ביום ט' טבת שנת התרמב, תרמב זה 1882 למניינם, בעיירה סמילדה שהיא קרובה לאמסטרדם, לאביו רבי יצחק אייזיק הלוי, ששימש כחזן העיירה בהולנד. אם כי אביו חינכו בחינוך חרדי, התרחק הילד ונסחף אחר רוחות רעות זרות שנשבו באותה עת באירופה. כישרונו הלך לפניו, ועוד לפני גיל 20 הוא נחשב, רבי יעקב ישראל דהן, למשורר גדול ולעיתונאי נכבד. בגיל 28 נתמנה אף לפרופסור למשפטים בהולנד. יחד עם זאת נודע בשליטתו ב-12 שפות בהם שלט שליטה מלאה. בשנותיו האחרונות של הצאר, הצורר של רוסיה, נודע בעולם על סבלם של האסירים הפוליטיים ששהו בבתי הסוהר ברחבי רוסיה. והדוקטור דהן מרגיש הרחמים בליבו, נחלץ לעזרתם, וכשהוא מלווה בברכתה של מלכת הולנד, הוא הופיע ברוסיה, כשהוא פועל רבות למען אותם האומללים, יהודים ושאינם יהודים. בשנת תפרש עין ה, בעת מלחמת העולם הראשונה, נכח הדוקטור דהן בארמון המלוכה בהולנד, כאשר אחד הנוכחים שם השמיע משפט אנטישמי ארסי. המשפט הלז גרם לו להתעורר בעמקי נשמתו. לימים סיפר רבי יעקב ישראל דהן, באותו הרגע שמעתי כאין בת קול הקוראת אליי בחוזקה, שובה ישראל עד השם אלוהיך. בתחילה הצטרף הדוקטור דהן להסתדרות המזרחי בהולנד, באשר זוהי שסימלה באותה תקופה את היהדות בהולנד, וזה מה שהוא הכיר. ועד מהרה כיהן הדוקטור דהן בתפקיד יושב ראש ההסתדרות המזרחי בהולנד. לא לקח זמן רב, והוא עוזב את ארצו ומולדתו הולנד, והוא נוסע לארץ ישראל במסיבת פרידה מהמזרחי. ושם, בארץ ישראל, נתקבל בזרועות פתוחות על ידי הסתדרות המזרחי בארץ ישראל, כשעד מהרה הוא מוצא בה, בתנועת המזרחי, את מקומו ומטפס בסולם הדרגות. תוך כדי פעולתו, הבחין בהתנגשות בין היהדות החרדית המקורית דאז לבין ההנהגה הציונית. הוא זיהה שהיהדות היא לא הציונות, והוא זיהה את זה די מהר, והוא השתייך לתנועה הציונית, כי המזרחי זה הציונים. לא לקח זמן הרבה, והוא נמצא בבית רבנו, רבי יוסף חיים זוננפלד, זכר צדיק וקדוש לברכה, זכותו יגן בעדנו, שהיה אז ראש העדה החרדית, מקים העדה החרדית, וזיהה היטב מה הציונים מעוללים ליישוב היהודי. ולא כאן המקום להרחיב, למרות שחובה להרחיב בכך הרבה. יעקב דיהן היה מלא התפעלות והתרגשות, ואז יצא משם, מביתו של רבי יוסף חיים זונלפלד, ונפשו הטהורה הרגישה ששם האמת. לא קלה הייתה אותה התקופה ליהדות החרדית שבארץ הקודש בכלל ובירושלים בפרט. הציונים עובדים בכל הכוח להשתלט על הציבור החרדי ומייצגים עצמם לפני השלטון, שהם לכאורה הבאי כוח, הם המייצגים, הם הסמכות המייצגת את היהודים. את זה גנבו, חמסו הציונים אז. הם התיימרו אז להראות קבל עם ועולם שהם באי הכוח, הם המייצגים של עם ישראל כולו. ומנגד עמדה היהדות החרדית בלי כוח ומגן מול הפרופגנדה המטורפת והכספים וגזלת הדעת של הציונים. כמלאך מושיע הופיע ריבי יעקב ישראל דהן, אשר תכף ומיד יצר את הקשרים אשר היה לו עם המלכות של אינגלנד ששלט שם אז, ועם שאר מדינות, כי היו לו קשרים פוליטיים או קשרים מאוד מאוד ענפים עם המון המון שלטונות של מדינות רבות, וידע בשפות שלהם ובגינונים שלהם. ובהיותו כבר מפורסם אצלם, פעל רבות להציל היהדות החרדית מהחיות הטורפות הציונים, ועמד לימינם. לא פסח על שום הזדמנות, ובחוכמתו ניצל כל מה שיכול היה לנצל שהיה ברשותו. היה לו רזומה של עיתונאי וקשרים מאוד מאוד חזקים עם המון מדינות וידע משפטי מאוד מאוד רב. מעשה ידוע מסופר כי כאשר נודע לרבי יעקב ישראל כי אחד משרי אנגליה נוסע מדמשק לקהיר, העוברת דרך ארץ ישראל, קנה רבי יעקב ישראל טיקט, כרטיס, בפרסט קלאס, מחלקה ראשונה, ונסע מצמח עד עזה. כשמובן הוא מנצל את ההזדמנות להעלות בפניה את עמדת היהדות החרדית. כאשר ניסו הציונים להשתלט על ההקדשות, על ההקדשים, על המקומות הקדושים, בדרכם לכיבוש הקהילות החרדיות, היהודיות, והם כבשו קהילה קהילה, היה זה רבי יעקב ישראל דהן שניצב בדרכם כחומה בצורה, כאשר בפעילותו הברוכה הצליח להשיג את הרישיון של האנגלים, של הבריטים, כי ההקדשות החרדים אינם צריכים להיות תחת משרד הרבנות הציונית, אלא יירשמו בפני עצמם, והוא זה שניצב מול האנגלים, מול הבריטים ששלטו פה אז, כדי לנסות לעשות את זה. לנסות להוציא, למנוע מהציונים לנכס לעצמם את ההקדשים, את ההקדש. וכאשר קיבלו הציונים מהנציב של סמכות לגבות מס של 2 גרושים, שוב אנו מוצאים את רבי יעקב ישראל בראש המערכה, כשהוא פונה אל הדיפלומטים השונים ומפרסם מאמרים בכתבי עת של העולם, בכל העולם, בשפות שונות. מייצג את היהדות החרדית בבתי המשפט, ואף משלם את הכנסות השונים מהכיס שלו. כשבסופו של דבר, לאחר 4 שנות מאבק, אז, יצאה היהדות החרדית וידעה על העליונה, והמס בוטל. וגם כאשר הושלחו לתפיסה, לתפוס את הגאון הצדיק רבי מאיר הלר, רב הגאון רבי יוסף הופמן בעוון במרכאות בעוון הדפסת הקונטרסים כל השופר וכל גדול שהביאו שם דעת תורה נגד הרבנות הראשית הציונית שהקים קוק ובעיקר נגד העומד בראשה קוק. אנו מוצאים שוב את רבי יעקב ישראל דהן בראש הפועלים לשחרורם של גדולי ישראל הללו מהמאסר. ביום שני ח' שבט תפרש פי ב' הופיע בארץ ישראל הלורד נורדקליף של אנגליה בעליו של העיתונים הגדולים של אנגליה דיילי מייל דיילי מירור והטיימס. מטבע הדברים היה הלורד נורדקליף בעל השפעה בפוליטיקה של אנגליה, והן הערבים והן הציונים התכוננו להביא בפניו, בפני הלורד נורדקליף, את טענותיהם, כל אחד את טענותיו, ולהראות, להוכיח כל אחד את צדקתו, לכאורה. אם שלצורך הפגישה עמו, עם הלורד נורדקליף, היה נצרך אישור מיוחד, רבי יעקב ישראל בהוראתו של רבנו הקדוש, הגריך, הרב רבי יוסף חיים זוננפלד, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהיה ראש הישוב אז, השתדל ופעל לשם פגישת דלגציה עמו, עם לורד נורדקליף, מטעם העדה החרדית. ולאחר שניתן האישור ממושל מחוז ירושלים, מר סטורס, קיבל הלורד נורדקליף את שליחי היהדות החרדית, הרב הגאון רבי משה לייב ברנשטיין, זכר צדיק לברכה, יושב ראש העדה החרדית, ואת הרב הגאון רבי שלמה ראובן יונגרייז, זכר צדיק וקדוש לברכה מהעדה החרדית, ביחד עם הקדוש רבי יעקב ישראל דהן, לבקר אותו ולהגיש לפניו את עמדת היהדות החרדית, היהדות האמיתית נגד יסוד שלטון הציונים בארץ ישראל. ביקור שהציונים ראו אותו כבגידה וכמלשינות והרעישו על כך עולם ומלואו, וכל השופרות להרעיש עולם ומלואו היו בידי הציונות. אז הדלגציה הביא בפניו את עמדת היהדות החרדית, בפניו, בפני הלורד נורדקליף שייצג אז את המנדט הבריטי בארץ ישראל, ואף השיבו לשאלות שונות שהלורד העלה בפניהם. בסיום הפגישה הגישו לפני הלורד ממורנדום, תזכיר, מפורט ומנומק בלשון הקודש ובאנגלית. האשכנזים החרדים בעיר הקודש ירושלים מרגישים בהתמזגות עם הבלתי חרדים בסחרור עדה, סכנה לדת ולדעותיהם המסורתיות של היהודים. ומפני זה עמדנו על העיקר, על העיקר זה העיקרון, להישאר תמיד עדה מיוחדת בפני עצמה, להתבדל מהציונים, ובלתי תלויה, עצמאית, בעדות אחרות, ובלתי כפופה להם. זה חלק מהתזכיר שהעדה החרדית עם באי כוחה שנפגשו עם הלורד נורדקליף כתבו והשאירו והסבירו ללורד. החופשיים, כלומר החילונים, פורקי העול, אשר בירושלים, וחברו אליהם חלק קטן מיהודי ירושלים מאלו שאינם עומדים כדעתנו, כלומר המשרחי, ובחרו בוועד העדה, שקראו אותו בשם ועד העיר ליהודי ירושלים, במטרה לתת לו צורה כללית, כלומר חילונית, ולפרוש על ידי כך את שלטונם, לפרוס על ידי כך את שלטונם, על כל היישוב היהודי בירושלים, להשתלט על כל היישוב היהודי בשם הציונות. ולשם אותה מטרה עצמה, סידרו בחירות גם לוועד הארצי הכללי, אשר כינו אותו בשם ועד לאומי ליהודי ארץ ישראל. כמדומני, אם אינני טועה, בראשות קוק. היהודים החרדים דרשו לא להכיר את הוועדים האלו בתור באי כוחם, בתור המייצגים של היהדות החרדית, ולא להאכיף, לא לאכוף עליהם, על החרדים, לא את סמכותם הם ולא את סמכותה של מועצת הרבנים שהורחבה על ידם. זה היה ממש בסמוך ליסודו של קוק את הרבנות הציונית. והם זיהו את זה מיד בזמן והודיעו לבריטים ששלטו פה שהם רוצים מראש מלכתחילה להיבדל מכך. זה הציל את היהדות האמיתית מתלפיה של הציונות. זה אירוע היסטורי, ולכן הציונים עד כדי כך נלחצו מזה ופעלו נגד זה. וזה מה שגרם להם לרצוח את רבי יעקב ישראל דהן, שידע והיו לו את כל הכישורים והאמצעים, גם הממוניים וגם מבחינת ידע וגם מבחינת השכלה, שרכש כשהוא לא היה חרדי, והקשרים שהוא פיתח עם ראשי מדינות ועם דיפלומטים ועם שופטים ממדינות שונות ועם בתי משפט, והידע המשפטי והשפות והידע העיתונאי והרזומה העיתונאי שהיו ברשותו, איימו בצורה מאוד 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 עוצמתית על הציונים, משום שהוא הכיר את הדרכים של הציונים ורצה להגן על היהדות החרדית באמצעות השיטות הזרות שהוא ידע. וזה מאוד איים על הציונים. בזמן האחרון, כותב בתזכיר, התחלנו לצערנו להרגיש נטייה מצד ממשלת ארץ ישראל לעזור לוועדים הללו הציוניים בהשתלטותם עלינו, על החרדים, על העדה החרדית, והגיע לידי כך שהוציאה את עדתנו מהזכות של הטלת מיסים, ולא נמנעה גם מלתת כוח לוועד השני לגבות את המס מחברי עדתנו, מבלי להתחשב בפגיעה הישירה ברגשות הקהל, אשר יוכרח לעזור בכספו הוא להגברת שלטון שאינו רצוי עליו. הם רצו, הציונים, להטיל באמצעות הוועדים שלהם שקוק הקים מיסים על החרדים, כדי שהחרדים ישלמו את המיסים האלה, אבל המיסים האלה בעצמם יעזרו לציונים להשמיד, לשמד את החרדים. וזה בניגוד להלכה, זה איסור מדאורייתא, זה יהרג ואל יעבור. והם מסבירים את זה פה להנהגה של אז בארץ ישראל, שהיא ההנהגה הבריטית. לבא הכוח, ללורד נורדקליף. ובתשובת הממשלה על מחאתנו, הודיע לנו שעדתנו צריכה להיות כפופה לוועד העדה ההיא. ואסור ליהודים להיות כפופים לעדות ולוועדים של התנועה הציונית, משום שזו הצהרת מרידה בקדוש ברוך הוא. אנו מרשים לנו להעיר על מצבנו זה ולבקשו להשתמש בכוח השפעתו והגדולה אשר חננה אותו ההשגחה העליונה, לעזור בהסרת כוח הכפייה מעלינו ולהשיב לנו את חופשיותנו. הם ביקשו מהשליט הנוכחי, מהבריטי, מהכוח הבריטי, לעזור להם, היהודים ביקשו ממנו לעזור להם, להסיר את ההשתלטות הציונית. זה מה שיהודי אמור לעשות בגלות, לבקש מתוך הערכה וכבוד של השליט הגוי, לבקש ממנו עזרה כאשר מדובר בגזרות שהם נגד הדת, נגד הקדוש ברוך הוא. ואלה דברי הלורד נורדקליף על הפגישה ועל המכתב, על התזכיר הזה. התזכיר הזה והמכתב שבידיהם עוררו התפעלות רבה על הלורד נורדקליף. ופעלו עליו רבות. הוא הבין לליבם, והוא הבין את המצוקה, והוא הבין את ההשתלטות הציונית עליהם. בכתבי עת, כתבי עת זה מה שאנחנו קוראים לו עיתון. עיתון זה מלשון עת. עת זה הזמן. כתבי העת של אותה תקופה הובאו דבריו של הלורד בתמצית פגישותיו בירושלים. והנה ציטוט אחד. כמה הם היודעים באנגלנד כי היהודים האורתודוקסים, כלומר היהודים ששומרי המצוות, אינם מאמינים בציונות, סימן קריאה. ולראיה, הנה התזכיר של היהודים האורתודוקסים שבאו להביע את מחאתה של היהדות נגד הציונות. טוב שידעו כולם. וזה ציטוט של הלורד שהבין מאוד את המצב והבין לליבם, ובא ועזר להם לפרסם את זה, משום שמצווה לפרסם את זה בעמים, לפרסם את ההשתלטות של הערב רב על היהודים בין העמים, אומות העולם. במסיבת פרידה שנערכה באותו ערב לכבוד הלורד נורדקליף על ידי האגודה למען ירושלים, נעם הלורד נורדקליף, ובתוך דבריו חזר על המעשה, שאם שהציונים טוענים שהם הם המייצגי העם היהודי, הרי שהיום באה אליו דלגציה יהודית אורתודוקסית שהכריזו שהציונים הם אינם באי כוחם ולא מייצגים אותם. זה היה חדש לו. עד אז הם לא הבדילו בין היהודים לציונים, ועכשיו באו וחידדו לו היהודים האמיתיים, הקנאים, היהודים היראים האמיתיים, באו וחידדו לשלטון הבריטי הרשמי באופן מאוד מאוד מנומס, קייאה וחייאות, לפי איך שהתורה מדריכה לעשות זאת, שזה לא המצב, שהציונים אינם מייצגים את היהדות. וזה חובה להראות גם היום לכל אומות העולם. הכתבי עת של הצייטונגן, הזמניים, העיתונים הציוניים ושל המזרחים, העיתונות של המזרחים ושל הציונים יצאה מכליה לנוכח ההצהרה הזאת והדברים שמסרה ההצהרה של העדה החרדית, ובפרץ יצאו כנגד ההצהרה והיהדות החרדית כולה בכינויים היסטריים, רעשניים, קולניים, כמו שהם ידעו אז ויודעים היום בעיתונות שלהם: בוגדים, מומרים, מלשינים, נבילה, שערוריה. הרב הראשי הציוני קוק הצטרף למקהלות החירופים והגידופים. בתוך דבריהם הם הסיתו הסתה, כמו שהיום הם עושים בעיתונות שלהם. העיתונות שלהם היום היא עיתונות כתובה ועיתונות אינטרנטית ועיתונות טלוויזיונית, אבל זו אותה עיתונות, זו אותם ניירות סמרטוטים, סמרטוטי תעמולה וכישוף, שמפעילים לחץ בלתי ניתן לתיאור על המוח של האנשים בצורה נחלולית וערמומית שלא ניתן לתאר, ולוקחים את כולנו בתוך המצודה, הרשת הזו, המלכודת הזו. לוקחים את תודעה שלנו בתוך הדברים, בתוך הכלים שלהם הטמאים. בתוך דבריהם הם הסיתו לעשות שפטים, הם התירו את דמם של חברי המשלחת החרדית היהודית, והתוצאות לא איחרו להגיע. רבי משה לייב ברנשטיין הותקף על ידי מספר מחבלים חלוצים, אשר בהקאות עם מוטות ברזל פצעוהו קשות בראשו. כאשר עבר ליד ביתו, רבי משה לייב נזקק שהרופא יטפל בו. ולאחר מכן המשיך בעסקיו כשהוא מלווה במשטרה הבריטית שנאלצה להירתם כדי להגן עליו. בבית הכנסת אליו הגיע להתפלל נתגלו שני מחבלים חלוצים. מחבלים חלוצים זה כאלה שהם היו מחלוצי היישוב החדש, זאת אומרת הציונים שבאו להשתלט על היישוב הישן, כלומר על היהודים, ובאמצעים בלתי נתפסים ושלא ניתן לפרטם פה, פשוט כבשו כיבוש מסיבי וכפייתי ואלים את כל הקהילות שישבו פה מאז ומעולם, דרך אגב. אז הם היו חלוצים ציונים, וכן כשמם שראוי לקרוא להם מחבלים. הם זממו לפגוע בו, אך לא יכלו להפיק זממם עקב הליווי של הפוליצי, של המשטרה הבריטית שנחלצה להגן על הרבנים. רבי ראובן שלמה יונגרייז ניצל בנס מקבוצת מחבלים בריונים שבאו בעצם יום השבת, בתוך יום השבת, עם אקדוחים לבית הכנסת בבתי הונגרין במאה שערים. אלא שאחד המתפללים שהצליח להתחמק מהמצור שהטילו אותם מחבלים בריונים ציונים על בית הכנסת, הזעיק את המשטרה הבריטית שעצרו את המחבלים הציונים. כשמיד לאחר מכן נמלט ריבי ראובן שלמה יונגרייז, זכר צדיק וקדוש לברכה, כאשר תליתו על פניו אל ביתו ששם התחבא מספר ימים. קבוצת מחבלים בריונים ציונים אף צעדו לתוך ביתו של מרן הגאון, ריבי יצחק ירוחם דיסקין, זכר צדיק וקדוש לברכה. אלא שהרבנית אשתו מנעה מהם את הכניסה לבית, ניסו להתפרץ עם האקדחים לתוך ביתו. אף בביתו של מרא דהראה קדישא, מרן הגריך זוננפלד, הגאון ריבי יוסף חיים זוננפלד, זכר צדיק וקדוש לברכה, הופיעו חמישה בריונים שבקללות וחרפות על המלשינים הבוגדים החרדים שמוציאים דיבת הציונים רעה בקרב אומות העולם. והוא היה זקן. לאחר קור רוחו ושלוותו של הגאון ריבי יוסף חיים זוננפלד, הם הוציאו את המחבלים הציונים הפורעים מכליהם. השלווה שלו וקור הרוח הוציאו את הציונים שבאו להתנקם בו מכליהם, ואלו איימו לפגוע בו. פתח הגריך זוננפלד את הכותונת שלו וגילה, חשף את ליבו, ליבו חשוף בפניהם בתוך הבית שלו, והוא אמר להם בטון תקיף ובלתי רגיל, נו תראו בי, הנני מוכן לקדש שם שמיים, קחו את הלב שלי ישר, הנה אני חושף את הלב, תראו לי ישר בלב, הנני מוכן לקדש שם שמיים, ואני מהאמת לא אזוז כחוט השערה. דברים אלו עשו רושם כביר על אותם מחבלים בריונים שפשוט נבהלו מהמסירות הנפש של הרב זוננפלד ונמלטו מהמקום. מרן הגאון ריבי יוסף חיים זוננפלד יצא לאחר מכן בתשובה גלויה שהתפרסמה בכתבי העת ועשה רושם גדול, בו הוא כתב כי ההצהרה הלכה בפקודתו. בהדברים שנדברו עם לורד נורדקליף היה אפשר להכיר רק התנגדות לחפץ השלטון של הציונים לכבוש את הקהילות ולנהל אותנו בשבט מושלים, בשוט, בכוח, ביד חזקה של שלטון של שררה נגד רצוננו, נגד היופי כוח, נגד הייצוג שהציונים לוקחים לעצמם בכוח, להתייצב לפני הממשלה הבריטית כבאי כוחה, כהמייצגים של כלל ישראל. והוא חתום הקטן יוסף חיים זוננפלד. גם היהדות החרדית מפרנקפורט ומשוויץ, מצ'כוסלובקיה ומוורשה ומכל רחבי תבל פרסמו מכתבי תמיכה לעדה החרדית ומכתבי מחאה על ההתקפה הפרועה וההשמצות שנעשו על ידי הציונים. קשרים מצוינים קשר ריבי יעקב ישראל דהן, השם יקום דמו, עם האמיר הנסיך אבדאללה, ששלט באותה העת על עבר הירדן. ריבי יעקב דהן נסע פעמים רבות להיפגש עמו ברבת עמון. וכאשר הופיע מלך עיראק פייסל, אחיו של האמיר אבדאללה באמן, נפגש עמו ריבי ישראל יעקב כשהוא מביא לפניו את דבר היהדות החרדית, והמלך פייסל מברר לפניו כי אין לו שום התנגדות ליהדות או ליהודים, והוא מוכן לקבל בארצו כל יהודי בסבר פנים יפות, רק שהוא מתנגד לשלטון הציוני בארץ ישראל. אני חוזרת שוב על מה שהיה מונע כל סכסוך ציוני ערבי שאי אפשר היום לצאת ממנו, אלא אם כן התנועה הציונית תתרסק ותיפול כליל ותיעלם מעל פני האדמה. וזה מה שניסו להסביר היהודים לערבים, אנחנו לא נגדכם, אנחנו לא מנסים למרוד באומות, אנחנו לא מנסים להתמרד נגדכם ולא להציס את האווירה, לא לכבוש שום דבר, אנחנו בגלות ואנחנו מקבלים את עול הגלות עד שהקדוש ברוך הוא יוציא אותנו מהגלות, והיינו נתינים תחת כל הארצות הערביות מאז שיצאנו לגלות לפני 2000 שנה, ואנחנו מוכנים להמשיך לגור תחתיכם כל עוד לא יפריעו לנו ב3 מצוות של יהרג ואל יעבור כל עוד לא יפריעו לנו לבצע את דתנו שאינה מתנגדת לשלטון שלכם, כי אנחנו תחתיכם בגלות, אנחנו איתכם בשלום, והם היו מוכנים להיות איתם בשלום, והם תמיד חיו איתם בשלום, וזה מה שניסה הנציג של העדה החרדית, שהיו לו את הכלים מבחינת שפה וכסף וידע ועיתונות לעשות את זה, זה מה שהוא ניסה להמשיך לעשות, את מה שאלפיים שנה נעשה והתבצע תמיד כך. והוא ניסה לשמר את זה ולהגיד להם, לא, אין שום דבר חדש, אנחנו לא עם הציונים שמנסים פתאום לקום כתנועה חדשה ולמרוד בכם ולכבוש אתכם ולהתאמר בכם ולהגלות אתכם ולאמלל אתכם ולשלוט בכם. אנחנו היהודים שהיינו תמיד תחת השלטון שלכם בגלות, רק תנו לנו לעבוד את אלוהינו. והציונים לא היו מסוגלים שמישהו יקום וינסה לחבל להם בכל המהות שלהם, שהיא מרידה באומות והשתלטות כדי להכעיס את השם יתברך. זה ככה במילה אחת מאוד מאוד, זה דורש המון הרחבה על שלוש השבועות שנשבענו, שהושבענו, אבל בזמן הגלות, אבל זה לא המקום. ניסיתי לקצר את זה למילה וחצי. וכאשר בחודש אדר א', שנת תפרש פי ד', הופיע המלך חוסן לביקור אצל בנו האמיר אבדאללה, האמיר זה הנסיך, הצליח ריבי יעקב ישראל דהן, השם יקום דמו, לסדר פגישה בעזרת הקשרים, אמצעות הקשרים שהיו לו, עם כל דיפלומטים ומלכי עולם, הוא הצליח לסדר פגישה, שזה היה מאוד נדיר, בין היהודים לבין המלך חוסן, כדי להגיד למלך, אנחנו לא מתמרדים בך. לאחר שהתפרסמה הידיעה אודות ההצהרה של החרדים למלך חוסן, התחילו הציונים כדרכם בהשמצות והתקפות, ורבים מחברי ההצהרה חששו לחייהם, איימו, הם קיבלו מכתבי איום. ראשי העדה החרדית קיבלו מכתבי איום מהציונים על חייהם, והציונים, כל החפץ, כל הרצון שלהם היה למנוע את הפגישה הזאת שהם ידעו עליה. השערוריה בירושלים, בעיתונים. הננו מוסרים בזה דבר השערוריה של משלחת החרדים לפני הלורד נורדקליף מירושלים, כפי שהובא בעיתון דואר היום. הידיעה שפרופסור דיהן התייצב עם המשלחת האורתודוקסית לפני לורד נורדקליף ויביע התנגדותו להצהרת בלפור, עוררה התמרמרות גדולה בחוגי המתלמדים העבריים השומעים את הרצאותיו בשיעורי הערב למשפט, וכן הלאה וכן הלאה, לכלוכים בעיתונים, התקפות והשמצות באופן חסר תקדים לחלוטין. הנה הוידאו של הידיעה, אחת הידיעות מהעיתונות הציונית, שהייתה מפוצצת, מלאה, מלאה בידיעות, בהשמצות ובפרופגנדה אלימה ביותר. ממקורות מודיעינים, הם ידעו עליה. היו אז המחתרות שפעלו, המחתרות זה ארגוני הטרור הציוניים שפעלו מתחת מהשטח, והם ידעו שמתעתדת להיות פגישה רשמית בין העדה החרדית, כלומר הגוף שמייצג את כל היהודים שנשארו נאמנים לשם, לבין המלכים שבהם מנסים להתמרד הציונים. אז אמר רבנו הרב יוסף חיים זוננפלד לריבי יעקב ישראל דהן, השם יקום דמו, גם אם כולם יסתלקו מתוך פחד, אני לבדי אלך איתך. והמאססים נמלאו ביטחון והסכימו להצטרף. כל אלה שרצו לברוח התמלאו ביטחון, כי הם ידעו שברגע שהם יישאו עם המשלחת החרדית לפגישה עם מלך ירדן, הם ידעו שהציונים יפגעו בהם בצורה טוטלית. והרב זוננפלד פשוט היה מוכן למסור נפשו, והוא אמר את זה לידם, וזה נתן להם את ההתחזקות, את החוזק, להגיד, טוב, אנחנו לא נוריד את הראש ונברח עכשיו, אנחנו גם נמסור את נפשנו. את כל זה הוביל, כדובר, כבא כוח, כדובר היהדות בארץ ישראל, רבי יעקב ישראל דהן, כי הוא ידע את השפות, הוא ידע את הגינונים, הוא ידע את המהלכים, איך להיפגש עם אנשים כאלה. אז הרבנים הגדולים באו איתו, אבל הוא זה שהיה הדובר. ביום ראשון י"ט אדר א', שנת תפרש פ' ד', יצאה ההצהרה בראשות מרן מרד הערעה דישראל, ראש הארץ ישראל דאז, הרב הגאון, רבי יוסף חיים זוננפלד, זכותו יגן בעדנו, והוא עשה התרת נדר, היות שהוא לא יצא כל ימיו מחוץ לארץ ישראל, ועל פי בקשת והוראת אדמורי פולין, והאדמור מגור זצ"ל, והאדמורים מסקולוב זצ"ל, שנמצאו אז בארץ ישראל, הוא עשה התרת נדרים שלפיה מותר לו לצאת לדבר שנחוץ מארץ ישראל, מתוך גבולות ארץ ישראל, ורק בגלל שהדבר נחוץ, ובלוויית הרב הגאון רבי ראובן שלמה יונגרייז, והגאון רבי אברהם חיים נאה, סופר הדיינים, והדוקטור רבי יעקב ישראל דהן, מסדר ההצהרה, הם נסעו ביחד אל מדינה, אל עבר הירדן, מה שנקרא היום מדינת ירדן, או הממלכה הירדנית. כדאי להעתיק כאן מה שכתב אדמור מגור בחזרתו לארץ ישראל. הלוואי שנזכה מקצת מזה בכל המדינות, ובעת שהילכתי בחוצות ירושלים, במקום אשר סבבו התושבים הערבים וגמליהם, כמעט בכל מקום עברי, פינו הדרך ביראת הכבוד, הלוואי שנזכה שתהיה מקצת מזה בכל המדינות בין תושבי הארץ. השקפתי, שנוכל להעמיד היחס איתם ולשבת שמה בהשקט ובטחה, מאוסף המכתבים של האדמור מגור דאז. זאת לא גור של היום. הוא אומר פה שהכבוד שרכשו ערביי ארץ ישראל ליהודי ארץ ישראל האמיתיים שנקראים היישוב הישן ולא היישוב החדש, כלומר לא היהודים החדשים, לא הציונים, אלא היהודים שהיו פה תמיד מאז שהוגלנו מארצנו, היה פה תמיד מיעוט יהודי, אומר שהערבים ביראת כבוד הסתדרו והתנהגו כלפי היהודים שפה תמיד, והלוואי בכל הארצות הגלות שהייתה, כל תפוצות הגלות השונות בכל הארצות של אדום וישמעאל, הלוואי שהיחס של הגויים כלפי היהודים הגולים בתוך ארצם יהיה כזה יחס כמו שהיה בארץ ישראל. אבל הציונים באו ומוטטו את זה, ומאז יש אני לא יודעת כמה מאות אלפי נרצחים בגלל הסכסוך שיצרו הציונים, שנתנו לו את הטייטל, הסכסוך היהודי-ערבי, שהוא לא היה ולא נברא כיהודי-ערבי. הוא ציוני-ערבי. את זה ניסו למנוע וכמעט הצליחו. העדה החרדית, שרצתה להגן על היהודים. אבל, ביום הראשון ביקרו את המלך חוסיין, משלחת של המצהירים, מעט אגודת ישראל העולמית, ועד העיר האשכנזי בראשות מרן, הגאון אב בדין, שליטה, והשתתפו במשלחת הרב הגאון, רבי ראובן שלמה יונגרייז והרב נאה. המלך קיבל את המשלחת בכבוד גדול ולחץ את יד כל אחד בידידות. אחרי נטילת רשות מהמלך, ברך הרב את ברכת אשר נתן מכבודו, זו ברכה שמברכים כשרואים מלך גוי, מלך מאומות העולם, שתורגמה לערבית על ידי וזיר החיצון, השייח פואד אל קטו. המלך ביקש את המשלחת לשבת, ואת הרב הושיב אצלו, לידו. אחרי חליפת ברכות ושיחות ידידותיות, הוגש למלך ממורנדום, תזכיר אשר הוקרא, התזכיר הוקרא על לפני המלך על ידי שייח פואד הזה, וזיר שהוא הווזיר החיצון שהיה ששימש כמתורגמן למלך. המלך עונה, המלך משיב על זה שהוא יודע מהיחסים הידידותיים אשר שררו תמיד בין היהודים והערבים, הוא מבטיח שגם בעתיד יהיו יחסים טובים, והוא יתחשב תמיד בכל שאלה יהודית עם אגודת ישראל דאז, שעוד הייתה כשרה, וכל בקשה אשר תבוא אליו מצידה ישתדל למלא אחריה. אחר כך ביקרו את האמיר, את הנסיך עלי, באוהלו, אשר גם הוא קיבלם בכבוד גדול. משם הוזמנו לשולחן המלך לארוחת הצהריים. אחרי הסעודה נתקבלה המשלחת אצל האמיר עבדאללה, אשר יצא לקראתם לפוגשם סמוך לאוהלו. הם השתמשו בהכנסת האורחים הידועה הישמעאלית ובאו לקבל את פניהם. האמיר עצמו בא לקבל, יצא לקראתם. ואחר כמה מינות, אחר כמה רגעים של שיחה ידידותית, עמד האמיר על רגליו ואמר לרב בשם המלך שהוא מכבד את הרב באות הכבוד אסתיקלל, שנחשב אז לאות הכבוד הגבוה ביותר במדינות ערב, וכל המשתתפים קמו לכבודו וברכו את הרב על אות הכבוד הזה שקיבל מהמלך. זה תזכיר ועד העיר לקהילת מקהלות האשכנזים בעיר הקודש ירושלים תיבנה ותיקומם במהרה בימינו לכבוד עוד מלכותו ההשמית, זה המלכות ההשמית בירדן, המלך חוסיין בן עלי הראשון. וזה כמובן תורגם גם לערבית, זו ההצהרה של היהדות החרדית. ואילו הדוקטור רבי יעקב ישראל דהן נתכבד בלבישת כפיה שהוא קיבל, ועביה מוזהבת שהוא קיבל, כפיה מלכותית, גם זה מאותות הכבוד שהערבים נהגו בהם. האמיר הזכיר בדבריו בדבר היחס הטוב שהיה מאז ושיהיה גם בעתיד בין היהודים והערבים. האמיר אמר שהוא מקווה לבקר את הרב בירושלים בהזדמנות הראשונה. איזה שלום זה יכול היה לעשות אז, וכמה נפשות מהילדים שלנו זה יכול היה להציל בכל המלחמות הציוניות, בכל הפיגועים, בכל האינטיפדות. איזה שלום זה יכול היה לעשות בארץ הזאת אם היא הייתה ממשיכה להתקיים כפי שהתקיימה 2000 שנה קודם, בלי מדינה של כפירה שבא ובכוח הזרוע השליטה על כולנו את זה, והגייסה חיילים כדי להשתמש בהם ולדרוך על הדם שלהם, רבבות של חיילים, רבבות של נתינים של המדינה הציונית שהיו צריכים פשוט למות על קורבן הסכסוך הציוני ערבי בשביל שיהיה קיום למדינה הציונית שכופרת וקמה כדי לכפור בשם יתברך. איזה יופי היה פה אם היה ממשיך אותו יישוב ישן על פי כל דרכי האבות, כמו שהיה 2000 שנה, בשלום, תחת גלות ערבית, עד שיבוא משיח ותקום מלכות בית דוד האמיתית, ולא המלכות הציונית של משיח השקר. מה יכול היה להיות פה? וזה מה שהם ניסו לעשות, בהובלת הרב, בהובלת רבי יעקב דהן, השם יקום דמו. המלך חוסיין שלח הרים של מתנות לטובת התלמודי תורה והישיבות בירושלים שהיו בחוסר וברעב וחוסר כסף, כי הציונים השתלטו להם על הקופה, על הכסף שהגיע מחול, ולקחו את זה למען קרן היסוד והקרן קיימת לישראל, שזה הקרן הקרנות הציוניות, כדי שלא יהיה ליישוב הישן כסף להתקיים, ויסגרו הישיבות וימותו אנשים, כדי שהם ייכנעו ויחזרו ויעברו ימירו את דתם להיות ציונים, כדי שיגמר הישוב הישן ויתחסל ולא יאיים על הישוב החדש, על היהודי החדש הציוני. אז המלך חוסיין שלח הרים של מתנות, הרי המלך חוסיין היה עשיר עצום. עד עכשיו הארמון ההשמי, המלכות ההשמית היא עשירה מאוד מאוד, והוא שלח המון מתנות לתלמודי תורה כדי לקיים אותם ולישיבות, ומותר לקבל את זה ממנו כי הם לא, כי ההשמים הם מוסלמים, הם לא עובדי עבודה זרה, הם לא נוצרים, אז מותר לקבל מהם את המתנות האלה. וכל זה הוא שלח אחר כך לבית רבנו בירושלים, לבית רבי חיים זוננפלד, על ידי האמיר רלי פשה, 50 שטרלינג זהב עבור עניי היהודים, ורבנו הודה לו על זה. אחר כך נתקבלה המשלחת עוד הפעם לפגישה לפני המלך, ומשם שבה המשלחת לירושלים. ביום ג' בחודש מנחם אב, נסע פרופסור יעקב ישראל דהן לאמן כדי להיפגש שם עם המלך פייסל והאמיר עבדאללה. הוא דיבר עם המלך פייסל אודות ענייני היהדות, והמלך חווה את דעתו בדברים כדלקמן. אני מלך בבל, יודע יותר ממי שהוא עד כמה היו בעבר היחסים ידידותיים בין הערבים ובין היהודים. אצלנו בבבל אין שום נטייה נגד היהודים. היהודים הבבלים הם נתינים טובים. וזיר הכספים, וזיר זה כמו שר, וזיר הכספים בממשלתי, הוא יהודי, הוא שמו ססון. בכל מחלקות ממשלתי יש הרבה פקידים יהודים. שאלת הציונות היא שאלה ארץ ישראלית, וענייני הפוליטיקה בעבר הירדן, ארץ ישראל וסוריה, הם יותר בידי אחי, האמיר עבדאללה, שאחראי על האזור של ירדן ולא של בבל, לא של עיראק. האמיר עבדאללה, ציטוט, כל ארצות ערב פתוחות לגמרי בשביל היהודים, אבל בתנאי שלא ידרשו זכויות מדיניות יוצאות מן הכלל, כלומר שלא יהיו ציונים. אחר כך היה לדוקטור דהן שיחה ממושכת עם האמיר עבדאללה בתוך האוהל. המלך פייסל מעיראק בא מאוהלו גם הוא ולקח חלק ברעיון הזה. האמיר עבדאללה אמר שכל ארצות ערב פתוחות לגמרי בשביל היהודים, אבל בתנאי שלא ידרשו זכויות מדיניות יוצאות מן הכלל, וזה מכיוון מכוון גם על ארץ ישראל. ארץ ישראל זה שלא ידרשו, שהיהודים ימשיכו לחיות במדינות ערב ובתוך ארץ ישראל כפי שחיו 2000 שנה, בלי לנסות להקים מדינה. ארץ ישראל זקוקה ומוכשרת לממשלה קונסטנציונלית, וכל זמן שהרוב בארץ ישראל הם ערבים, צריכה גם הממשלה להיות ברובה ערבית. אבל האמיר בטוח שהממשלה הזו לא תפסיק את הגירת היהודים, לא תחסום את הדרך בפני היהודים, ולא תאחוז בשום צעדים כלכליים, בשום סנקציות כלכליות או מדיניות נגד היהודים. פשוט בתנאי שהציונים לא יוסיפו לדרוז זכויות מדיניות יוצאות מן הכלל. הם לא היו מעולם נגד היהודים, מעולם. הם היו רק נגד הציונות. אולם הקיצונים קלקלו הרבה. הקיצונים אלה הציונים. והיהודים עכשיו אינם מאמינים שממשלה ערבית בארץ ישראל לא תהיה לרעתם. והערבים אינם מאמינים בדברים מתונים מצד מנהיגי הציונות. הם לא קונים, לא בולעים את הלוקש הזה. הערבים הודיעו לחרדים שהם לא בולעים את הלוקש, שהציונים באמת ירצו שלום עם הערבים. והם ידעו על מה הם מדברים ורואים את זה היום. הציונים מעולם לא רצו ולא רוצים ולא יכולים לרצות שלום עם הערבים. כי כל מה שמצליח לקיים פה איזושהי ישות ציונית, זה רק התירוץ שנקרא תחת הטייטל הציוני, הסכסוך היהודי-ערבי. ברגע שנגמר הסכסוך היהודי לכאורה, כן, במרכאות, הסכסוך היהודי-ערבי, נגמרת הישות הציונית מאליה, נמסה ואיננה. אולם הקיצונים קלקלו הרבה, והיהודים עכשיו אינם מאמינים שממשלה ערבית בארץ ישראל לא תהיה לרעתם, וגם הערבים לא מאמינים לציונים שהם יכולים להיות מתונים כלפי הערבים. האמיר מוכן לבוא במסע ומתן עם כל הסתדרויות היהודיות, איזה שיהיו, השואפות להביא שלום והבנה הדדית בין היהודים ובין הערבים על בסיס שיווי הזכויות כהדברים דלאל. האמיר בהיותו מאמין הביע את החשיבות להסתדרות החרדים, דווקא בגלל שהם מאמינים והם מאמינים, והם זיהו, הערבים זיהו שהציונים הם כופרים, והערבים לא אוהבים את הכופרים, הם כן מעריכים את היהודים החרדים. אז לכן הוא הביע את החשיבות, את זה שחשוב שתהיה הסתדרות חרדים, והשיחה נמשכה כשעתיים. עבדאללה אמר שכפי שגם אתם יודעים, הנה לא נזכר מהצהרת בלפור כלום. אנחנו לא מכירים בהצהרת בלפור, הערבים אמרו להם, והחרדים כנל קראו להצהרה הזו הצהרת בעל פאור. ולמרות הדברים היפים שבאים בנאומו הארוך, הוחלט במפורש שאין ליהדות בארץ ישראל שום זכויות מיוחדות, ואת זה ועוד יותר מזה יכולים הרי להשיג בדרך של שלום. המצב של עכשיו השפיע לרעה על היחס אל היהודים הציונים. הקמת התנועה הציונית וההשתלטות על היישוב פה בארץ ישראל של הציונים השפיע לרעה על היחסים עם הערבים, והחרדים והערבים חברו יחדיו כדי לדבר על זה. אני מדלגת פה על הפרטים. יש פה מכתב אחר דרישת שלמה הטוב, בזה הנני למלא הבטחתי לכתוב לכבוד תורתו מהגאון רבי יוסף חיים זוננפלד, זכרו לברכה, אוקיי? נדלג על האיגרת הזו. חמת הציונים בערה בם, בראותם כיצד היהדות החרדית נוטלת את כלי הנשק שהציונים דימו שהם הבעלים על זה, שזה נשק הדיפלומטיה. ופה נכנס העניין של רבי יעקב דהן, שהוא ידע, הכיר את נשק הדיפלומטיה, וזה היה הנשק של הציונים, והם לא יכלו לאפשר ולא יכלו לסבול של העדה החרדית פתאום יש איש כזה שיודע, שמכיר את הנשק הדיפלומטי. וכיצד איש מורם מעם אשר לפני מלאכים ורוזנים יודע להתייצב, כמו רבי יעקב דהן, מביע את עמדתה של היהדות החרדית, והוא יודע לעשות את זה, הוא יודע להיות דובר ולהביע את העמדה לפני מנהיגי ומושלי אומות העולם. זה יכול היה למוטט את הציונות רגע לפני שהציונות הקימה את המדינה שלה. בהשתוללות חסרת רסן ובמסע הסתה נורא התירו את דמו של רבי יעקב ישראל דהן. הציונים יצאו אז כתבי העת, העיתונים של הציונים והמשרחים, נגד הבוגדים, המויסרים, המלשינים, שהעזו ללכת אל המלך חוסיין ולהכריז בפניו כי היהדות החרדית הנאמנה אינה מוסרת שום ייפוי כוח לשום הסתדרות אחרת לדבר בשמה או בשם עם ישראל כולו. כלומר, ללכת לחוסיין ולהגיד לו, אנחנו לא הציונים ואנחנו לא נאפשר לציונים לקום ולייצג אותנו, להיות המייצגים שלנו ובאי כוחנו, בלשון התזכיר. בעיתון השלח נאמר, באומה אחרת היו עונשים עליה במאסר ועבודות פרך, ואפשר גם במיטה. זאת אומרת, בעיתון הציוני כתבו על המשלחת הזו של העדה החרדית ועל התזכיר ועל המפגשים הרשמיים שהם עשו עם האמירים הערבים. העיתון הציוני אמר שבכל מדינה מתוקנת אחרת זה נקרא מרידה בשלטון, והיו מוציאים אותם להורג. זאת אומרת, התירו את דמם בכל העיתונים, כמו שהציונים יודעים לעשות, והיו הרבה עיתונים, והיה, ולציונים יש את המילים הכי חצופות ואת הדרכים הכי ממולחות להציס את ההמון נגד החרדים, והם עשו את זה ביג טיים אז. בעיתון הארץ כתב, זו לא הפעם הראשונה להם לרוץ אל הפריץ להלשין לפניו על עם ישראל. שוב הם מנכסים לעצמם את השם עם ישראל, הם מפיצים את זה בעיתונות, וכל הציונים האומללים חושבים שהם עם ישראל, בעוד שמסתירים מהם שזה לא עם ישראל, זה התנועה הציונית שהיא תנועה פרוטסטנטית, שהיא תנועה שהיא לחלוטין לא קשורה לעם ישראל, והסתירו מהם ושוטפים להם את המוח בעיתונות שהם עם ישראל. וזו התעמולה, זה הרוע של התעמולה, לשטוף להמונים את המוח שהציונות היא עם ישראל. אז זה קרה בעיתון הארץ. הם רצים אל הפריץ, מלשינים על עם ישראל לחלל את כבודנו בגויים ולחתור חתירה תחת קיומנו ועתידנו הלאומי במולדת. זה, האמירה הזאת, זה ללכוד את כל ההמונים תחת תודעת כוזבת שלפיה הציונים הם עם ישראל, בעוד שזה לא היה ולא נברא מעולם. הציונים תמיד ידעו שהם לא עם ישראל, הם כל הקמת התנועה הציונית בשם עם ישראל, הם עשו בשביל לפורר ולרמוס ולקטוש ולרסק ולהשמיד את עם ישראל, את עם השם. וראשי הציונים ידעו את זה, אבל הם השתמשו בתעמולה הכלולית הזאת, בעיתונים שלהם, כדי ללכוד את דעת ההמון, והם הצליחו, והיום כל הציונים שמסתובבים ברחובות פה, בטוחים שהם עם ישראל, שהם היהודים, וזה לא נכון. חלקם תינוקות שנשבו, חלקם, אבל הם לא, אבל להיות יהודי זה לא להיות ציוני. להיות יהודי זה לא להיות בן של אמא יהודיה שתלוש מהתנאי ההכרחי לשמור מצוות. זה לא נקרא ישראל מעולם. בעיתון הפועל הצעיר, עוד עיתון ציוני, כתב, זוהי הזוואה ללשכה שחורה זו. הם קראו ללשכה הטהורה, כלומר, למייצגים החרדים היראים, הם קראו להם לשכה שחורה, כי קראו לעצמם לשכה טהורה. אז הם קראו לעצמם לשכה שחורה, כך הם עושים את הדמוניזציה, את ההשחרה. אז הם כתבו, ללשכה שחורה זו, יש שר החיצון, יש להם שר החוץ, כאילו שר חוץ שמייצג אותם, שזה יעקב דהן. פרופסור הדיוט אחד, חציו נוצרי וחציו יהודי, פה התחילה ההסתה והלכלוך והשקרים נגד ישראל דהן באופן אישי, שכתבו עליו והוציאו דיבתו רעה בלי כחל וסרק, בלי לבחול בשום אמצעי, פשוט רצחו לו את האופי כמו שהם עושים היום בעיתונים שלהם, כבר אז עשו את זה. חציו משורר וחציו מנוול, שעשה את המלחמה בציונות לעסקו, הוא הפך את המלחמה בציונות לעסק שלו, לעניין שלו, לעניין המרכזי שלו. והוא זה המוציא ומביא את כל העניינים, זמורת זר זה האיש בעמנו ובארצנו. פה הם כבר הוציאו עליו חוזה, בכל העיתונים שלהם. כהנה וכהנה הוסיפו בני עבלה. כתבו עיתוני הציונים והמזרחים להסית ולהשמיץ, וזה ממש פה התרת דם. ואף הוועד הלאומי יצא במחאה וכל קורא כנגד מעשי האנשים האלה, אשר כל מגמתם היא להרוס את הבניין הלאומי, הנעשה מתוך התאמצות. פה מגיע הרצח, כי הכשירו את כל השטח בשביל להביא אל הרצח הזה. העיתונים, אז והיום, התקשורת היא זו שנמצאת בידיהם של הציונים, והיא זו שדרכה, היא הבימה לעשות את כל ההכנות המנטליות של כל ההמונים, מכל המגזרים, לעשות הכנה מנטלית לרציחות ולשמדות. דברי ההסתה לא נפלו על אוזניים ערלות, כאשר בהסכמתם המלאה של ראשי הציונים בארץ ישראל, יצאו זוג בריונים, ובאור לכפתת סיוון, 4 חודשים לאחר הפגישה עם המלך חוסיין, ובעיקר שהיה לפני כמה ימים, שהתכונן ריבי יעקב ישראל דהן לנסוע ללונדון לפעול שם בכלליות, בעניין הזה, ובפרטיות, גם בענייני כלל וגם בענייני פרט, היה צריך לנסוע ללונדון עוד כמה ימים, והם ידעו שהוא צריך לנסוע ללונדון לפגישות, שאם למעשה יעשו הציונים מדינה, אז היהדות הנאמנה לא יהיו כפופים תחתם, ויהיה להם אוטונומיה משלהם, בשביל זה הוא היה צריך לנסוע ללונדון. הם היו חייבים לטרפד עכשיו את הנסיעה שלו ללונדון. כי הציונים לא הסכימו שלונדון, שמלכות אנגליה, בריטניה ששלטה פה, תיתן בעוד כמה ימים כשתקום המדינה, תיתן את הרשות לחרדים להיות אוטונומיה בפני עצמה, כי אז הציונים לא יצליחו לשלוט בחרדים, רשמית. והם רצו שהמדינה הציונית כן תשלוט בחרדים, רשמית. מבחינת מיסים, מבחינת חינוך, מכל הבחינות. ואת זה נסע לטרפד לציונים, יעקב דהן מתעתד לנסוע עוד כמה ימים ללונדון, והם ידעו את זה. שוב, הם פעלו במחתרות, הם ידעו את זה. והציונים נתוועדו מזה, הם עשו ועידות בזה, בנושא הזה, שהוא, יעקב דהן, בהכנה לנסוע ללונדון, לממשלה הבריטית ששולטת פה כרגע לפני קום המדינה של הציונים. והם המתינו לו בצאתו, הציונים, הבריונים, המתינו לו בצאתו מתפילת ערבית, שהוא התפלל בבית הכנסת, שבתוך בית החולים שערי צדק, של מי שניהל את בית החולים אז היה איש שלמה, איש שלומם של החרדים. 3 כדורים, 3 כדורים, 3 כדורים, כמו שהציונים יודעים, פילחו את לבבו הטהור מידי המרצחים הציונים השפלים, כשהוא מחזיר את נשמתו הטהורה לצור מחצבתה, במחיצת הנהרגים והנטבחים, על קדושת שמו יתברך. הציונים לא אמרו שהם עשו את זה, אלא כאילו שזה לא נעשה על ידם. שאם היה זה באופן ברור נאמר לפני הציבור, מיד, אם היו אומרים מיד מי עשה את זה, אין ספק שהם עשוהו, אלא לא היו יכולים להוכיח לפני העולם, כיום כבר יודעים שמם של המרצחים. אז אם הם היו אומרים את זה בבירור רגע אחרי הרצח, היה רעש גדול בכל העולם, בין ביהודים, בין בגויי הארצות, והציונים לא היו יכולים להגיע למה שהגיעו. אז הם הסתירו את זה בהתחלה וגילו את זה רק מאוחר יותר. שוב, מטעמים דיפלומטיים, מטעמים של אינטרסים דיפלומטיים של התנועה הציונית, להקים עוד רגע את המדינה ולא להתלכלך בעיני כל העולם רגע לפני הקמה, המדינה שלהם. רבי יעקב ישראל, דהן, ראה והבין מה שהולך להיות. לכן היה לפניו שתי יסודות. אחד, שאם יעשו מדינה, אז היהדות החרדית לא תהיה כפופה להם, כי הוא הבין שהולכת להיות מדינה. הוא הבין מתוך הניסיון שלו שהוא צריך לנסוע לאנגליה כדי להוציא את החרדים, את היהודים, מהכלל פה באוטונומיה, כדי שלא יהיו תחת כפופים למדינה הציונית. ואת זה הם רצחו. את האופציה הזאת להביא את זה, זה היה קורה. זה היה קורה כי היו לו יחסים מספיק טובים, והבריטים הבינו את זה. בית, היסוד, אחד היסודות של, שהיה להבנתו של רבי יעקב דהן, היה לשכך את חמת המיליונים הערבים סביב ובתוך ארץ ישראל, סביב בכל המדינות מסביב לארץ ישראל ובתוך ארץ ישראל ובכל העולם, לשכך את חמתם, כי הציונות, התנועה הציונית עוררה את חמתם, כי זה מרידה באומות וזה אסור, ולמסור להם שהיהדות הנאמנה אינה רוצה בציונות ובמדינתם, ולא מכירה בציונות ובמדינתם, ואינה רוצה בכלל לסכסך בהם, אלא לחיות בשלום עמהם, כתמיד. את שני הדברים, שני היסודות האלה הבין יעקב דהן שחייבים לעשות מהר לפני שמצהירים באום על הקמת המדינה הציונית, כדי להבדיל את החרדים, את היהודים, מהציונות, ושלא יסבלו ויאלצו לסבול את מה שהציונים עומדים לסבול מהערבים, וגם שלא ישתתפו במרידה למלכות שמיים, ושלא יצטרכו להיות תחת שליטתם האימתנית של הציונים, כפי שקורה בימינו, לצערנו ובאבונותינו. אני אמשיך בפעם אחרת, כי יש עוד הרבה, וזה מאוד מאוד חשוב, אבל היה לי חשוב להקליט את רוב העניין היום, משום שהיום זה יום הרצח של יעקב ישראל דהן, השם ייקום דמו, בתוך כל שאר מוסרי נפשם על קידוש השם למען עם ישראל, נגד צוררי ישראל, הערב רב, הנורא, הנורא, הנורא שבה צוררים ובסונאים, בסונאי ישראל הנוראים, שמה שנורא בהם זה שהם צובעים עצמם כיהודים ומעיזים לקיים בתי תפלה, שהם קוראים להם בתי כנסת, ולכתוב בלשון שדומה ללשון היהודית, בכתב שדומה לכתב היהודי, דווקא כדי לטשטש את העובדה שהם הערב רב. השם יקום דמו, זכותו יהיה מגן וצינה בעדנו, בתוך כל מוסרי נפשם של היהודים הקדושים שמסרו נפשם למען השם, למען עם ישראל האמיתי, שלא שינה מאומה כחוט השערה לאורך כל השנים, לא בגאולה ולא אחריה בגלות, ויושב וממתין לפי צו השם, בלי לנסות לזרז תהליכים, בלי לנסות למרוד באומות העולם, בלי לנסות להתאמר ביהודים בשם היהדות, בתחפושת של יהודים, ובלי לנסות למרוד במלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. לישועתך קיוויתי השם.